שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום אבשלם.
מה שלומכם?
ברוך השם, פרשס ביאר.
נו, בוא נשמע.
הפרשס של השמית, הם העניין שמית אצל הר שיני. זה פעם מקור, אבשלם, פעם מקור.
התחיל, כן.
יש סיפור נפלא שהתפרסם לפני כמה שמיתות. פרסם אותו הרב גרוסמן, רבה של אלעד. ודיברתי איתו בטלפון לשמוע מקור ראשון.
את הסיפור.
את מה שהיה. הוא סיפר לי ככה, איזה יהודי שהתחיל להתקרב, התחיל להתקרב לדת, התחיל... והוא היה חקלאי, היה באזור הביקה שם, מלא שדות, שטחים גדולים. הגיע השמיטה, והוא אומר, אני לא זורע. האלה צחקו עליו, מה לא זורע, יש לך שדות? אני
איתם.
לא. הלך, ישב בבית הכנסת כל השנה, התקדם הלאה, והם מבסוט שהוא, ברוך השם.
הצליח.
נגמר השמיטה, מתחילים לעבוד. הזורים במשך הקיץ, אבל הוא בשמית לא זרק כלום. אז בחורף, אחרי החגים, יש לקנות זרעים. יש מפעלים מיוחדים שמוכרים זרעים. היום רב שולם סיפרו לי שכמה עולה קילוגרם של זרעי עגבניות. אמרו לי, זה מאוחסן בכספות. קילוגרם של עגבניות עולה 70 אלף דולר. אז אני עשיתי את אותו פרצוף, כמו שאתם עושים.
איפה זה שווה?
אז הסבירו לי שמכל זרע אחד יוצא המון המון ארוגות. וואו. מכל זרע אחד יוצא ארוגה שיוצא ממנה, אמרו לי, זה כמה מאות טונות מקילו.
וואו.
וזה הזרע הכי יקר, והוא מוכסן בכספות. זה מגיע בסקיות קטנות עם כל מיני סוגים. טוב, אם תרצו, אז תספרו לנו אחרי זה מה יצא.
אז סתם שזקרנות של לזרוע בשדה סטנדרט, אז לא צריך מסתום...
אבל לא, עגבניות זה מאוד יקר. תחקרו את זה, עד רבה.
Okay.
בכל אופן, הוא מגיע למקומות, זה משרד החקלאות, יש לו כל מיני לשקות, סניפים שמוכרים, הוא מגיע אחרי החגים, אמרו לו, עכשיו אתה מגיע.
נגמר.
אין כלום. אמר להם, תחפשו איזה משהו, אולי נפל מאחרי הארון, איזה
כספת.
חוזרים, אומרים לו, איך ידעת שנפל מאחרי הארון? כן, נפל, מביאים לו סקית עם זרעים של סלרי או שורש, משהו כזה. Okay. משהו שאין איזה כל כך שימוש, והיה לו שדות גדולים. אמרו לו, אבל מה אתה עושה עם כזה הרבה, אם יגדל לך? תביאו. אומרים לו, חכה, יש לנו עוד סקית. יש שם שתי סקיות, הם רואים שזה מטולה אפילו. אומרים לו, תגיע הכל, אל תשלם, לא צריך. טוב, הוא זורע. הזעיר עם בדימו. איך כתוב בפרשה? בציביסי, סבירקוסי. רב שולם, עלו שדות שטחים עצומים באזור הבקעה. גדל כמות שלא תאמן של השורש, של הסלרי הזה. כמות שלא תאמן. אבל לא צריך כזה ביקוש,
כן?
אבל לא צריך כזה ביקוש. הוא מתחיל להתקשר לשוקים סיטונאים, אומרים לו, כן, יופי. תביא לנו שתי קרטונים. אתה יודע מה, שלוש? מה צריך שורש? שמים במרק.
נכון.
והוא מנסה לראות מה עושה את זה. הכמויות זה הכמות שלא תאמן. לא ראו כאלה כמויות שגודלות בשדה אחד, אבל מה אפשר לעשות מזה? עם זה לא הולכים למכולת, לא טריידין.
הבנתי.
יום אחד הוא חזר הביתה אחרי מנחה מאירי עם השיעור, שיעור תורה. אשתו אומרת לו, מחפשים אותך כבר הרבה. הוא אומר, מי מחפש? אומרים לו, הוא התקשרו עוד מעט, אמרתי להם שאתה מגיע בערב. מתקשרים, אומרים לו, שלום וברכה, שמענו שיגדל לך הרבה שורש. אז הוא אומר להם, כמה אתם צריכים? אומרים לו, כמה יש לך? אומר להם, הרבה, הרבה. כמה יש לך? אמר, כמה אתם צריכים? אומרים לו, תקשיב. אנחנו שולחים לך שורה של מסעיות שיחנו ליד ליד השדות בכביש הביקה. תוך 48 שעות אנחנו רוצים את הכל במסעיות.
וואי. מאיפה?
הוא אומר להם, הוא שואל אותו, מה קרה? הוא אומר להם, יש עכשיו באירופה קרה. הכל כפוא, שלג, כבר שבוע, וזה הולך להיות עוד שבועיים. הם לא הולכים לצאת מהבתים. מה עושים כשקר? אוכלים מרק. מה שמים במרק, רב שולם? שורש. אמרו לו, תקשיב, תוך 48 שעות זה צריך להיות הכל באירופה, בחנויות. אמר להם, מה אני עושה? אמרו לו, תקשיב, עוד 5 שעות כבר יש מסעיות. אתה תשיג 300 עובדים.
תוריד הכל.
הוא סיפר הרב גרוסמן, היה שם שיירה של מסעיות, במשך 36 שעות, 300 עובדים הביאו מהשטחים, מפה ומשם, עבדו בלי הפסקה. ומילו את המסעיות, מילו ומילו ומילו. וכל השכנים שלו שצחקו, שהוא רוצה לזה, ומה יצא לך?
ויסיס
ברקוסי. שאלתי את הרב גרוסמן, נו, מה קורה איתו היום? אז הוא מכר את העסקים, עבר לגור בעיר של שום תורה ומצוות, חזר בתשובה שלמה, הוא ומשפחתו, וזכה להסית ילדיו, וברוך השם, יושב על השור, ואם תשאל, בשבת הם אוכלים מרק עם סלרי.
מאיפה? מהשדה אז?
יש להם כבר אחרים, שמרו על קשרים.
יש גם כזה סיפור, יש לי קוממיות הרי את הסיפור הידוע, כן, לפני 50 שנה, שכולם חטפו את הזה, ורק שם לא היה כלום.
בשמית האחרונה נראה לי, היה שריפות, וראו, מעשו צילום אווירי, איך שהשריפות לא שרפו את השדות של השמיתה.
מה אתה אומר? אנחנו מציעים עכשיו בזמן של הספירה, זה זמן של בנו דום לחבר, או לדאוג לשני, לא לפגוע בשני, ברגשות של השני.
כמו שאמרנו, זה קשור גם לפרשה הקודמת, דואבת הולך הקומי,
נכון? נכון.
וגם לפרשה שלנו, לא יסענו איזה שמיתוי.
כן. נסעו, עלו לרכבת, שני יהודים, יהודי אחד צעיר, אור השם בשר, גדול,
אלבוסו.
והשני היהודי זקן, צנום, רזה, קצת קטן, והיהודי הגדול, ככה התיישב ככה לכיסא, כולו שמח ברכבת, והשאיר מקום לידו, ליהודי המבוגר, זה היה פנקום פנוי, הוא התיישב לידו. והיהודי הצעיר ככה חמד לו לצון, וככה הוא רצה קצת לצערנו, קצת הפריע ליהודי הזקן, ובשלם מסוים כל פעם שהרכבת כזה עשתה סיבוב, אז הוא כזה נפל עליו.
מה איזה שויה?
מה איזה שויה, אמיתי, מזעזע. ולאט לאט כזה התחיל ככה להתקדם לכיוונו, ועוד פעם לכיוונו ככה, תופס ככה, נאחז יותר יותר במקום של היהודי המבוגר, וככה ממש הציק לו, כאילו ממש בנסיעה, ממש הציק לו ונהנה מכל העניין.
מה שהמשגיח אמר שיש ילדים בני
80. שעושים את זה, במזעזע. הקיצו, לא, הוא היה, הוא היה צעיר, הבחור הוא צעיר. בשלב מסוים, כאילו היה איזה סיבוב טוב, הוא כזה, ככה בסיבוב, ככה בום, נפל עליו. והיהודי הזקן פשוט איבד את השיווי משקל ונפל על הרצפה. והיהודי הצעיר היה כולו, נגיד, מילא את פיו צחוק, שמח בטוב לבב. והוא מתרומם, היהודי הזקן מתרומם וחוזר חזרה לכיסא, ככה מבשקת. קיצור, נגמר הנסיעה, מגיעים למקום, הצעיר יוצא מהרכבת ורואה המון אנשים עומדים, מחכים בהתרגשות, בשלט גדול, ברוכים הבאים לרב מבריסק. ברוך זה, ברוכים הבאים. והצעיר רואה, מבריסק וזה גדול הדור, איזו התלהבות. הוא גם ככה, תוך שנייה היה בשורה הראשונה, מחכה לראות את הרב מבריסק יורד. ופתאום יוצא מהרכבת, לא פחות ולא יותר, האיש הזקן, שהוא שיגע אותו כל הדרך, הוא גרם לזה שהוא ייפול על הרצפה, הרב מבריסק.
שמרחם.
הוא מיד מילא פניו בבושה, ומיד נעלם משם, התבייש. רק בערב מאוחר, הוא עיז להיכנס לאכסניה ככה איפה שהרפיסק היה, הוא נכנס, הרפיסק היה שם עם אנשים, הוא אומר, רציתי לבוא לבקש סליחה מהרב על מה שפגעתי, והרב מבריסק יראים בקולו, אני לא סולח לך! אני, אבל מה באתי? ביקשתי סליחה, אני מבקש סליחה. אני לא סולח לך! מה קרה? מה? אומר לו הרב מבריסק, על הכבוד שלי, ודאי שאני סולח. כבוד שלי על, 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 על מה שפגעת, על מה שהכל, זה ודאי מכתחילה אפילו כבר סלחתי לך. אבל על מה שאתה הסתכלת על העניין הזה שאפשר, רואים יהודי זקן, אפשר לבזות אותו. הביזוי של יהודי, אני לא מדבר עליי ספציפית, אני מדבר על כל יהודי זקן שהיית רואה, והרגשת שזה נחמד וזה הצגה ואפשר להציק לו, על זה אני לא סולח.
אוהה.
איך אתה יכול ככה לפגוע ביהודי? לא קשור אליי בכלל. והוא פרץ בבכי תמרורים, וביקש סליחה, וכו' וכו'. כמובן שהמבריסקי זה בסוף סלח לו, אבל קצת, אני, איך אומרים, למרות שהסיפור הזה סיפור מזעזע, נכון? אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא נכשל חס ושלום בכלל בעניינים האלה, אבל מושגים, כן, לדעת עכשיו בימים האלה לא לפגוע בבן אדם,
זה אמרו שאנחנו היינו ילדים, היום מחנכים אותנו באוטובוס, שעולה משהו מבוגר לקום.
לקום.
אבל היום אומרים שהיום יש בדיחה, שרואה איזה ילד עוצם את העיניים. באוטובוס, שאלו אותו למה, אמר, אני לא יכול לראות איך שהזקן שם עומד.
יש באמת עוד סיפור של בדיוק הפוך. רב מוישה פיינשטיין, בעת זקנותו, אז הנהג שלו, לקח אותו, ליווה אותו לאוטו. ומלווה אותו כבר הזקן, נכנס לאוטו, ומכניס אותו, דואג שהוא נכנס, וסוגר את הדלת. והוא לא שם לב, הוא סגר את האצבעות, את הדלת על האצבעות של רמוי שפיינשטיין.
הרכבים של פעם היו מאוד חזקים.
חזקים, כן. השברולטים, וזה לא הטיוטות והמאסדות שלכם, ברום. קיצור, הנהג נכנס כרמם לצד השני, ובהתרגשות הולך. ורמוי שפיינשטיין לא מוציא הגה, והאצבעות שלו תקועות בתוך הדלת.
כשהוא יושב בפנים.
כשהוא יושב בפנים. והוא נוסע ונוסע, ורמוי שפיינשטיין ככה עוצר את הכאב, כל הזמן עוצר את הכאב, ולא מוציא הגה ומדבר איתו. כן, במה שלומך? ולא רק זה, גם היה פקק. רמוי שפיינשטיין מרגיש שהוא מסתחרר, הוא לא יכול יותר. היה פקק 25 דקות לקחת שהם הגיעו הביתה, ורמוי שפיינשטיין לא מוציא הגה. הוא פותח את הדלת, לרמוי שפיינשטיין, רמוי שפיינשטיין מיד הוא סוגר את האצבעות שהוא לא יראה ככה את הדם. מיד רץ הביתה ומתמוטט על המיטה.
כאבים.
כאבים. קוראים לרופא, מיד הוא בא, מסתכל, אומר לו, מאיפה האצבעות האלה? מה קרה לך? לא ראיתי כזה דבר. אומר לו, זה נתקע לי בדלת, אומר לו, כמה זמן? אומר לו, 25 דקות. אומר לו, למה לא פתחת? אומר לו, תקשיב. סיפר לו שזה הנהג, עשה את זה. אומר לו, נו, מה היית פותח? אומר לו, אם הנהג היה יודע שהוא סגר את הדלת על האצבעות שלי, הוא לא, אולי, יש לי פה משהו. הנהג אומר לו, סליחה, הרופא אומר לו, אתם יודעים שעם כזה דבר אתם לא תשנו עכשיו שבועיים רצוף. מרוב כאבים. אז הוא אומר שפה שאומר לו, אני יודע. הוא אומר לו, נו, אז למה לא פתחת את הדלת? הוא אומר לו, הנהג הזה, אם הוא היה יודע שהוא סגר את האצבעות על הדלת שלי, אז 20 שנה הוא לא היה יושן מרוב צעם או מה שהוא עשה לי. אז אני אצייר את היהודי עכשיו 20 שנה שלא יישן מרוב צער שהוא עשה לי זה, אני מעדיף לסבול, ואני יודע שזה, שאני סובל, ואני יודע שזה גם, הרפואה תהיה קשה לזה. העיקר לא לצייר יהודי. אז כאילו, שני סיפורים.
תחת
חודם. ושני צידי המתרס.
על הרב אלישב גם מספרים שבאחד הבריתות של כשמונו להיות סנדק, אז המועל עם הסכין פצע אותו גם באצבע, באגודל.
כן.
והוא לא אמר כלום, אז אחרי שנגמר הכל וכולם הלכו, ואז הוא...
איי, איי, איי.
יש בעניין הזה שדיברתם, לשון אלי שזמיתו, איבבתו לרחק כמויכו, אז כבר הזכרנו, מה זה איבבתו לרחק כמויכו? יש הרבה הרבה פירושים רב שואל על איבבתו לרחק כמויכו. אחד הפירושים זה של המויר חומי, מויר סליחה, מויר זקני. מספר להם על הסבא רב שי פוקס, שבע דורות אחורה, גילינו סבא גוין, אולי בהזדמנות נספר את הסיפור הזה, גילינו את הקבר שלו, כל העניין, שיש כזה סבא בכלל. אז הוא, יש לו ספר על התורה, פתח תקווה, יש לו פסחי תבונה על השס, פתח תקווה על התורה ועל מסכת סובס. אתם עכשיו עומדים. הוא כותב שם שהוא היה מתעסק הרבה עם תלמידים, והוא רוצה לראות שלכל אחד יש פתח של תקווה, כל אחד יכול להגיע למשהו בהקדמה. אז יש לו על פתח תקווה, על התורה ועל אובס. עכשיו זה ינון דיומר, בשלום, אתם בטח לומדים מסכת סובס בשבס קודש.
כן.
בכל אופן, אז יש הרבה פירושים על ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר פירוש יפה מכיוון אחר. הוא אומר, כתוב בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז הפסיק הוא אחרי כמוך, לפני אני השם. הוא אומר, אני שם את הפסיק אחרי ואהבת לרעך. ואהבת לרעך, אם אתה תאהב את החבר שלך ותנהג כמוהו, כמוך אני השם, גם איתך אני אהיה ככה, גם אני אוהב אותך ויעשה לך את מה שאתה רוצה וצריך. אני רוצה לספר רב שואלים סיפור מכלי ראשון, קצת נעמם את הפרטים, לא להסגיר את הנפשות הפועלות. היה שתי אנשים שעבדו ביחד, אפשר להגיד שהם עבדו במסגרת חינוכית, היה אחד ותיק, ואחד שהגיע חדש לעבודה, והוא עבד תחת אותו ותיק. והוא הכניס אותו לעניינים, לימד אותו את רזי המקצוע, במה להשקיע יותר, במה פחות, במה לשים לב, במה לא לשים לב בכלל, מה לא להתייחס. ככה ממש הכניס אותו לעניינים. הם היו עובדים ממש בצורה מושלמת, אחד השלים את השני. כולם נהנו לראות איך שהם עובדים בהרמוניה נפלאה כזאת. אם אחד היה קשה לו לעשות איזה משהו...
משלים לו, עזר לו.
עייף גופנית, עייף נפשית, הוא לא צריך לבקש, מיד הוא קלט וככה. כמובן שהחברות הזאת נמשכה מעבר לשעות העבודה. והעניין הרב שולם שהם לא היו דומים בכלל. לא חיצונית ולא פנימית.
פשט?
הוא היה גבוה והוא היה פחות גבוה. אבל הוא, הוותיק, היה מלא מרץ, מלא אנרגיות, כל דבר, רץ שלוש צעדים קדימה, רעיונות כל הזמן, בלי סוף, רץ, רץ, רץ מספיק, מנהל את כל העולם, טלפונים כל הזמן, כולם מכירים אותו. והשני, מים שקטים, רגוע. והם הסתדרו מאוד יפה ביחד, והוא החדש היה יותר רגוע. זה היה לו כל מיני שיטות שלו בחינוך, לעבוד עם ילדים בנחת, והוא היה מאמין בתהליכים, שכל דבר לוקח את שלו, באמת בהתחלה ניסו להתווכח איתו, שיהיה יותר נוקשה, יותר זה, אבל כשהוא הצליח להביא קבלות אחד אחרי השני, איך שזה עובד השיטה שלו, אז כולם הסכימו איתו. וכדרכם של מקומות עבודה, אז חלק מהעובדים מתקדמים. אז הוותיק נהיה מפקח כללי על כמה מוסדות, והחדש נכנס לנעליים של
הוותיק. יפה, באותו מקום, יפה.
טוב, אז כדרכם של העובדים, אז זה בקשר המפקח, והוא קיווה שהוא יזכור לו חסד נעורים, קשר טלפוני, יונים, אבל מה?
מי יזכור למי?
עכשיו, החדש קיווה ש...
עכשיו
בתוך כדי עבודה יש בעיות, יש שאלות, יש דברים שצריך לפתור. הוא מתקשר אליו, לא היה עונה לו לטלפונים. או שלא עונים, או שלפעמים היה מרגיז יותר, היה מנתק עליו, ציל תפוס. אבל כתוב בפסוק, רב שואלים, כמיים פונים אל הפונים, כן לב אודום אל אודום.
יפה.
אנחנו שמענו הרבה מגדולי ישראל, שכשרצו לטוע אהבה אצל איזה מישהו שרוצה להזיק להם, חשבו עליו אז... אבל גם אפשר להבין את הפסוק שזה לצד השני, ששתיים שואבים אחד השני, אז דברים חיצוניים לא ישפיעו עליהם שזה יקלקל. והוא מתקשר והוא לא עונה לו, אבל מה, הוא מגיע לביקורים מתוקף העבודה, ואז שהוא מגיע, חברים כמו תמיד נזכרים ומדברים, והכל טוב, הכל יפה. באמת, הדבר הזה של הטלפונים, משום מה, לא הצליח להפריע ביניהם. פעם איזה פעם, פעמיים הוא ניסה להגיד, למה אתה לא עונה טלפונים? הוא הסתכל, אמר לו, אני עונה לכולם, מה זה לא עונה טלפונים? טוב, הוא אמר לו כזאת תשובה, אמר, נתחיל להתווכח איתו. ככה במשך שנתיים ימים רב שואלים, כשיש דברים דחופים, הוא מנסה להשיג אותו. היה פעם איזה חצי מקרה חירום, התקשר מלא פעמים והוא לא עונה לו. והוא חושב שהוא משתגע כבר, אבל הוא המשיך עם הקו שלו.
אוקיי.
ולא הסבר לזה, אבל הוא לא נתן את זה יותר די תפוס את הראש, והוא המשיך לזרום עליה ונשארו חברים והכל היה בסדר. אבל הוא לא עונה לטלפונים. אחד הפעמים שהוא הגיע לביקור על העבודה, אז הוא הציג לפניו איזו שאלה. אז אומר לו, ההוא שנייה מפקח, כזה חצי תרומת, כזאת שאלה, זה צריך מיד להתקשר לשאול, לשאול לך כל. אז הוא אומר לו, כזה מבט חצי משפל, אני כבר שנתיים מנסה להתקשר, ואתה לא עונה. אומר לו, מה? הוא מציל את הפלאפון, ואומר לו, בוא תראה, כולם מתקשרים, אני עונה לכולם, תראה, אין פה שיחות לא נענה, אני עונה לכולם. הוא מסתכל, והוא אומר, לפני רבע שעה התקשרתי. הוא אומר, רגע, אני רוצה עכשיו להתקשר אליך. מוציא, מתקשר, שומע צליל, הולכים לענות, תפוס. הוא לא יודע מה קורה. ואז הוא אומר לו, מה המספר שרשום לך? התברר רב שולם, שהיה טעות בספרה אחת. במשך שנתיים הוא לא התקשר אליו, והוא לא נמנע מלענות לו.
וואי, וואי, וואי.
אבל כיוון שהם היו ידידים, ידידים של אמת, שעזרו אחד לשני, אז גם לדבר, שלכאורה זה דבר שמאוד מעצבן ומאוד קשה, כמיים פנים אל הפנים, וזה מה שקורה, הווה דן את כל אדם מקו זכות. הוא דן אותו, עסוק, הרבה טלפונים, משפחה, עניינים. שנתיים ימים, לקח להם. זה יכל להמשיך עוד הרבה שנים אחרי זה, עוד שנתיים. אבל אז לא היה לנו סיפור.
נכון.
וגם אז לא היינו יודעים את הגודל, גודל העניין. כמה שאנשים טובים, אז גם לדברים האלה זה נותן להפריע.
אני רוצה לספר משהו מעניין, להתחיל עם משהו מעניין, שם שינוי. היינו עם רב אברום ביחד, זכינו.
עם רב שלם.
כן, לנסוע במסע עם בחורים קדושים, עם בחורים יתומים. ונסענו לאוקראינה, לקברות צדיקים, רבי נחמן מברסלב, הבעל שם טוב, רבי נתן.
מרדיצ'וב. גם שם היו כאלה שזיהו את הצמד חמד
כן,
מהתוכנית.
כן, קיבלנו גם תגובות. גם עשינו כמה אטרקציות נחמדות, וגם ממש ממש נחמד. וממש חזרו עם מטען טוב ורוחני לזמן קיץ. אני רוצה לספר על משהו שתפס אותי. היה הרבה רגעים מיוחדים ומרוממים וגם שמחים במסע, אבל היה משהו מיוחד שדווקא גם אחרי זה היה שיחה בין כולם וכזה, כולם נתפסו על זה. ואני אספר, נחתנו, היינו באודסה, אוקיי? מדינת נמל.
עיר נמל.
עיר נמל של אוקראינה. עיר מאוד מתקדמת.
פעם הייתה שם רב שולם לפני המלחמה.
כן.
היה שם קהילה יהודית חיה ותוססת.
מה, כמה?
אמנם לצערנו שם זה גם היה מקור ההשכלה באודסה, באוקראינה. אבל היה שם קהילה גדולה מאוד. הבית הכנסת שאנחנו היינו שם,
כן.
אז הוא היה שייך לקהילה, והוא הוחרם על ידי השלטונות, והרב של היום, אז אבא שלו היה, והם גאלו את זה, מחזרה מהשלטונות.
בית המשפט יש מאמן. אז זה עיר מאוד מתקדמת.
עיר והם באוקראינה.
כן, מתקדמת, עוססת, מודרנית, וכולי וכולי.
לא הכפרים שמדמיינים.
ממש לא הכפרים.
לא הכפרים שהיינו בהמשך. כן. אתם תספרו על זה.
כן, כן, כן. ושם גם עשינו כמה אטרקציות נחמד. היה מאוד 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 נחמד שם עם הבחורים. ונסענו, רבבום, אתה תעזור לי אולי 20 קילומטר משם, נסיעה של בערך 3/4 שעה משם. והגענו לזה עיירה.
רבבום. זה לקח הרבה זמן, 3/4 שעה, 20 קילומטר. הכבישים שם משובשים בצורה איומה.
כן.
בצורה איומה.
והגענו לעיירה, רב אברום ככה היה לו סייעתא דשמיא, והוא אמר לנהג, טוב, תעצור פה, אני רוצה למצוא דירה
של כמו פעם. איזה כפר על הדרך.
כפר נידח, כמו שאומרים חרדים, כמו פעם. כמו פעם אני רוצה לראות איך שחיו. הגענו למקום, ויוצאים לקראתנו עיקרים, פרצוף עיקרי, כמו בור אמיתי, ורב אברום נתן ל-100 גריבנה, שזה 14 שקל, הם היו מאושרים עד עמקי נשמתם, אמרו לנו, בואו, ותעשו סיור. ולקח אותנו אחד הילדים, והראה לנו את הבור מים.
הבאר, הבאר?
כן, ממש באר.
אין שם, הכפר לא מחובר לתשתית של מים.
נכון.
גם לא לחשמל, יש...
היה חשמל
שם. היה חשמל ברחובות הראשיים. ברחוב היה, אבל בבתים עצמם, לא לכולם יש חשמל.
לא לכולם, כן. דווקא להם היה.
חלקית.
כן.
חלקית.
כן היה.
המים בכניסה לחצר, זה מים עם באר?
באר מים שגלגלת, כן.
הגענו, ראינו את הדלי ריק, וששלנו אותו פנימה, ושאבנו אותו דלי מלא, מים
כן,
קרים.
וגם זה... עזבתם את הדלי באוויר, וזה כמעט התנתק, והוא כמעט התעלם.
זה מי מעיין קרים ממש.
כן. ואחרי זה גם
במה... וככה בכל חצר שם, אמרו לנו.
כן. אחרי זה בתוך הבית, איך מחממים, יש להם, אין פלטות, אין חשמל, אין כלום. יש
גזרי
דחון עם גזרי עצים, מכניסים את העצים, וזה עושה חום.
וכך זה מחמם את הקירות גם מהצד השני, ככה הבית מתחמם.
כנל, ואיך הם חיים בבוקר, שותים חלב מהפרות, היה להם תרנגולים לביצים, היה להם שם חזירים נבח בשביל הבשר, היה שם עצים שמזה מחלו פירות, היה שם כברות דבש, נכון? שמתם לב שמשם יש להם דבש. הכל הם חיים ממש כמו פעם, המקלחת, ראיתם, לא היה להם שם צינור מים, הם חממים מים ושופכים לתוכו. בקיצור, ממש כמו, אני חושב שלפני לא 50 שנה, אלא יותר אפילו.
כמו שאבותינו.
כמו שאבותינו.
כמעט במצרים.
זה דם, 100 שנה. אבל, האיש, כאילו, הסתכלנו עליו ואמרנו לו, כאילו, איך אתה חי ואיך זה? והוא הסתכל עלינו.
היה איתנו אחד מהקבוצה, דובר רוסית, שהוא...
כן. דובר אותו כל הזמן, משאל אותו. והיה טוב לו.
היה נראה רגוע.
היה רגוע.
זה לא נראה שהוא קיבל מקודם טלפון מהבנק, מה קורה עם המינוס.
כן, לא מהבנק, ולא היה נראה שחסר לו שהוא לא בקדמה, ולא עם החס ושלום, עם הפלאפון הנכון, ועם ה... וכולי וכולי, עם כל המדיה. היה טוב לו. משהו ספר לנו שהוא בבוקר הולך לבית ספר, יש איזה הסעה, אני יודע, לוקחת אותם לבית ספר העירוני, והוא חוזר בצהריים. אבל מה שתפס אותנו...
אפילו, רב שלם, אפילו, סליחה שאני מפריע, אפילו השירותים,
כן.
זה איזה בוטקה בחוץ, כן. עם כמה קרשים ובור, ולא נעים להגיד, אפילו נייר טואלט לא היה
נכון,
שם.
נכון, נייר טואלט.
היה שם רמה של עיתונים.
נכון.
ושאלתי אותה, בחורף יש שם מינוס 10, 20.
איך יוצאים?
אם מישהו מתעורר באמצע הלילה וצריך לשירותים, אומר לי, מה זאת אומרת, אז באים לפה?
באים לבור הזה.
יוצאים באמצע הלילה לשירותים, לקור של המינוס 10 מעלה.
לא יאמן. עכשיו, אנחנו מסתכלים עליו, אומרים, איך אתה חי? איך אתה חי ככה? איך אתה חי? כאילו, אנחנו כאילו השתגענו, כאילו, יש עדיין כאלה דברים היום. והוא מסתכל עלינו, כן, כתרנגול בבני אדם, באמת תרנגול, ואומר לנו, טוב לי. כן, מה קרה? טוב לי. יש לי את החלב שלי, יש לי את הביצים שלי, יש לי את המים שלי שאני שואב, יש לי את זה שלי. והיה טוב לו. וזה תפס לנו את הראש, אחרי זה נסענו בהסעה, נסענו חזרה לכיוון אומן, היה כזה שיחה בין כולם, ורמנוח אומרה בפורט, אני אזכיר את שמו.
רב הארגון.
של רב אברום, רב הארגון. הוא כאילו, הוא תפס אותנו פה, אמר, תראו, כתוב בחזל, איזו השיר, השמח בחלקו. זה לא אמרה שנאמרה דווקא ליהודים, זה גם כתוב על כללי. זאת אומרת, גם הגוי הזה, הוא שמח בחלקו. היה טוב לו. ואני הרגשתי, וגם דיברתי על זה אחרי זה בבית כנסת שלי בשבת, כן, שומע? ואמרתי, רבותיי, אני חושב שזה מוסר לנו. אנחנו כל היום הרי בריצה אחרי ככה, וזה יותר טוב, וזה יותר טוב, אני יודע מה, כל אחד עם הניסיונות שיש לו, זה רוצה בית יותר יפה, וזה רוצה אוטו יותר יפה, וזה רוצה ככה יותר יפה, וזה יותר יפה, וזה יותר יפה. איזה הוא עשיר, השמח בחלקות, הסתובבו סביב, כל אחד, אולי יכול, אני מדבר גם לעצמי, כמובן, יעצור רגע, ויסתכל על עצמו ויגיד, הסתובב סביבו, תראה כמה טוב לך, תראה כמה יש לך הכל, תראה כמה הקדוש ברוך הוא דואג לך, ויש לך את כל השפע, וטוב, וברוך השם, ומשפחה, והכל, תשמח מה שיש לך. למדנו מהגוי, הבור הזה, שהיה...
איך אדם יכול לשמח בחלקו?
איך יכול להיות איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. לא רב אברום?
ואותו גוי, סשה, ויבגני, וולדימיר, הבן שלו, אין להם את ההתחזקות מהשיעורים,
מהאתר, להסתכל בשביל, לשמוע את ה...
להודות להשם ולשבח, ובכל זאת...
הוא היה שמח בחלקו, אז גם אנחנו...
ולדימיר וסשה מחייבים אותנו.
מחייבים אותנו, ממש ככה. סשה, חיזקת אותנו.
אולי ברוסית אפשר. עוד איזה נקודה שחשבתי, זה היה לפני שנסענו לכפר, או שהיינו באודסה, אז מסיבות כלכליות יצא לנו שלהביא גיטרה בחברה האוקראינית, כיוון שהגיטרה, הגובה שלה... חורג מגודל המזוודה, אז הם רוצים על זה הרבה כסף, שזה כבר לא שווה להביא אותה. אלא לקנות שם, הם רוצים על זה כאילו שזה כרטיס.
עוד בן אדם.
עוד בן אדם ולשים את זה על הכיסא. אז אמרנו, נקנה שם את הגיטרה. וכמה מאות שקלים בודדות, כרטיס רצו 1,500 שקל. אז הלכנו שם, חיפשנו באודסה, אמרו לנו מראש, איפה יש שם חנות של גיטרות, והלכנו לקנות שם את הגיטרה, באמת ב-300 שקל. בדרך שלחתי... בדרך שהלכתי, אז אני רואה איזה חנות, שכתוב, אתה יודע, כל חנות סטנדרטית, כתוב בגדול על החנות, על הדלתות, את השעות פתיחה, 8-10. כשאתה עובר ליד כזה שלט, אתה לא שם לב, 8-10 תמשיך הלאה. היה שם משהו מעניין, שעות הפתיחה, היה כתוב, open, 7:59 בבוקר, ועד 10:00 בלילה.
צוחק עליי, כן?
אמרתי, זה משהו מעניין. נכנסתי לחנות, ושאלתי איפה המנהל, שאלו אותי, קרה משהו? אמרתי, לא, לא קרה משהו, אולי יקרה משהו. אולי איזה מאמר מעניין בזכות הדלת הזאת. ואמרו, כן, הוא הגיע. שאלנו אותו, אמרנו לו, זה ברור ששמת את השעות האלה על הדלת, שזה ימשוך אנשים, והנה, זה משך אותנו פנימה. אבל בוא תספר לנו, האם יש פה עוד משהו מאחורי זה. אז הוא אמר לנו, אותו גוי, יבגני, אמר לנו, אני רוצה שאנשים שעוברים פה, הם יזכרו שיש את החנות הזאת. ברגע שיהיה כתוב 8-10, אז הוא לא ישים לב. אבל כשהוא רואה את 7:59 ו-10:00, אז הוא, זה ייכנס לו בתודעה שיש פה את החנות, וכשהוא צריך איזה משהו, אז הוא יזכור את החנות הזאת.
וואי.
אבל אמר עוד משהו. אני רוצה שהלקוחות שלנו יראו, שאנחנו עושים בשבילהם עוד משהו, עוד דקה ביום, עוד דקה בלילה. אני אמרתי לו, לזה שהייתי שיתרגם, שאני לא יודע איך לתרגם לו את זה לרוסית, אבל ביהדות יש, זה נותן משמעות למה שכתוב, פיסחו לי פתח כחודש של מחת, עוד דקה! ואני אבטח לכם פיסחה של עולם. הוא עשה מה, אמר, ניתן עוד דקה לקוחות, ועל דעת זה הוא מקווה שזה יביא לו הרבה לקוחות.
גם זה המשפט כל הזמן שהנר דולק.
כל זמן שהנר דולק.
אפשר לתקן.
כשאנחנו, אז זה בא ללמד את שני, רבי שלום, זה שווה מאמר הדבר הזה, אה?
שווה, שווה.
כשיהודי נותן מעצמו דבר קטן, זה פיתחו לפתח כדור, עוד דקה, עוד דקה ביום, עוד דקה ללימוד תורה. מי יודע כמה זה ימשוך? הגויים לוינה מסופר שמגיד מדובנה, אמר לו, הגויים אמר למגיד מדובנה, תגיד לי איזה מוסר, אז הוא אמר לו, זה לא קונץ לשבת ללמוד לבד. צריך עם כולם. אמר לגויין, בני שאתה קונץ מאחר, אני לא מחפש קונצים. ואז הגויין אמר לו את השיטה שלו, שיטה ידועה שכשרוצים למלות מלא בקבוקים קטנים במים, אז שמים אותם סביב לחבית, וממלאים את החבית, ואת החבית עולה על גדותיה, וככה היא ממלאה את כל הבקבוקים בבת אחת. אמר לו הגויין, כשיהודי יושב ולומד תורה, אז ככה התורה שלו גדושה ונשפכת לכל מה שמסביב. אז זה גם עלינו עוד דקה של התחזקות בתורה במעשים טובים. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שצריך להתחזק בין אדם לחווי רוי, כמו בעוד דברים. עוד לימוד זכות, שהיינו בדרך שם בנסיעה לגדולי ישראל שקבורים שם, יש להם את העניין של למדו להקרב זכות.
כן, לא, בלי ליצג מרדיצ'ו, ודאי.
יש את רב נחמן ברסלב, תורת הזמרה מפורסמת. אבל השם, תורת הזמרה, מה שאמרתם, רב שלם.
כן, כן.
ללמד זכות על כל בן אדם, יש את הבעל שם טוב שאומר שכל מה שיהודי שומע, זה ישמיעו לו במיוחד, וזה העניין של לדון לקרב זכות, כי אם הוא ראה את זה, סימן שגם הוא צריך לעשות משהו בעניין הזה. רב לוי יצחק. וזה הימים האלה של ספירת העומר, להתחזק ולחזק אנשים, לדון אותם לקרב זכות. ונסיים רב שולם, נסיים בסיפור, שסיפר לבני הקירי רב ישראל, רב ישראל הצדיק, גדול הדור הבא, על העניין של לדון לקרב זכות. אחסם סויפר היה יושב ולומד בחדר שלו בשבת, והיה חלון, שאנשים היו עוברים ומסתכלים, מסתכלים על גדול הדור, להסתכל בפני צדיק. יום אחד, שבת אחת, לפני התפילה, עברו שם קבוצה שבדים בדרך התפילה, הסתכלו עליו, אבא נהיה מזה אחד, איזה המאורץ, דאורי זה דרבונן. הוא רואה את החלסה ומתחיל לצעוק, רושה, שייגץ! כל אמרו לו, איך אתה מדבר? והוא צועק, מתחיל לדפוק על החלון. אך סוסף הוא רואה אותו, הוא רואה יהודי צועק, הוא מכניס אותו, אומר, תיכנס, מה, יהודי במצוקה, צריך עזרה. הוא מכניס אותו ואומר לו, אתה גדול הדור, אתה לא מתבייש, אתה אוכל, יושב, אוכל פעוגות, שותה קפה לפני תפילה, איך זה יכול להיות? אך הספר מביט בעיניו הרחמיות, הוא אומר לו, יהודי יקר, הכל בסדר. אני כבר התפללתי בנץ, עשיתי קידוש, ועכשיו אני אוכל תוך כדי הלימוד, אוי נגשבת, שיהיה כוח ללמוד תורה. והווי דונס כל האודם לקרב זכות אמר לך, אך הספר. גם היית צודק, לא זו הדרך. ושתמיד כדאי לך שיהיה לך מאור טוב, מבט טוב על השני. וככה יהיה לך מבט טוב עליך. ואהבת לרעך כמוך, איך אומר רבו אוכל משיבוש? דבר ראשון רואים מזה, רואים שצריך אחד לאהוב את השני. אבל לפני זה, שאתה צריך לאהוב את עצמך. אחרי שאתה יכול לאהוב את עצמך, אתה יכול לאהוב את אחרים. שרקוח, רב שולם.
שרקוח, שיהיה צ'אבס.
צ'אבס.
הצלוחה.
הצלוחה רע בכל טוב.